השיעור לכ"ו כסלו בשנה פשוטה. ביום הזה לומדים באמצע פרק ג' מעמוד 14 במילים כי השכל, נמצא בשורה השישית מלמעלה, והשיעור מסתיים בסוף הפרק במילה דירה וענפיה באותו עמוד 14.
עכשיו נראה הלאה איך הדבר מתרחש הלכה למעשה. עד עכשיו הוא דיבר על המוסר כפי שהוא. תדע לך, זה התהליך. הברקה, ניתוח, פינה, נולד רגש. עכשיו בוא נראה איך הדבר עובד בשטח. כשאומרים שבן אדם מתבונן בשכל, בינה, אחרי שהיה לו את החוכמה, במה הוא מתבונן? כשמדבר על הנפש האלוקית, במה היא מתבוננת? אז כאן אדמו"ר הזקן יוביל אותנו במעבר מהיר על כל סוגי ההתבוננויות הקיימות בגדלות הבורא שאמורות להוליד את הרגשות המתאימים. כי, אז הוא מתחיל, השכל שבנפש המשכלת, שדיברנו עליו קודם, התחלנו את השורה הראשונה למעלה, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, כשהוא מתבונן, זאת אומרת כשהוא מוריד את זה להבנה, לבינה, כי אם זה יישאר בחוכמה, אמרנו חוכמה זה עוד לא אתה, חוכמה זה אתה רואה את מה שנמצא מבחוץ, אמרנו חוכמה זה כמו ראייה, כשאתה רוצה שזה יפעל עליך, אתה לא יכול להסתפק בראייה, אתה צריך למשוך את זה אליך. איך תמשוך את זה אליך? תתבונן בדברים האלה שאתה ראית במרכאות שההברקה העירה לך. אתה מתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם. במה אתה מתבונן בגדולת השם? מה זה נקרא אתה מתבונן בגדולת השם? אז יש סוגי התבוננויות שונות, וכאן הוא מפרט שלושה סוגי התבוננויות כלליות מאוד שכוללות את כל הסוגים, ועל כל סוג אפשר לדבר כמה וכמה שיעורים ארוכים לתאר ולהסביר כל אחד משלושת הסוגים. אבל נעבור עליהם ממש בקצרה, כי כאן הוא מביא את זה רק כדוגמה, כי הוא רוצה רק להסביר את התהליך. מה הם שלושת סוגי ההתבוננויות? איך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין וכולה קמי כלוחשיב. שלושת הביטויים הללו זה שלוש סוגי התבוננויות שונות לגמרי אחד מהשני, כל אחד מהם מתבונן ברמה אחרת, בתחום אחר, לכל אחד מהם יש משלים ודוגמאות והסברים אחרים, אבל אי אפשר לעבור בלי שלפחות נבין מה קראנו את השורה הזו. אז לפחות נסביר בשתי מילים, ונלך בתהליך של תחילת פרק ג' שאמרנו שכל מה שקיים למעלה בעולמות קיים גם בנפש האדם. אז כדי לדבר ולהסביר מה זה סובב כל עלמין ומה זה ממלא כל עלמין, למעלה, באלוקות, בוא נדבר איך זה אצלנו, בנפש האדם. אצל נפש האדם, הרי הגמרא אומרת, על הפסוק ברכי נפשי את השם, מה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה נשמה ממלא את הגוף. יש את אותו ביטוי, ממלא, ממלא, זה ביטויים שכתובים לא רק בקבלה, או בחסידות, או בתניה, כל הדברים הללו כתובים גם כן בגמרא, ורק צריך להבין את ההגדרות של הדברים. מה זה נקרא ממלא כל עלמין? ניקח את הביטוי שכרגע הבאנו. הנשמה ממלא את הגוף. מה זה נקרא? יותר קל יהיה לדבר על הנשמה ממלא את הגוף, ומזה נבין מה זה נקרא הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. מה זה נקרא נשמה ממלא את הגוף? הגוף הגשמי יש לו רמח איברים ושצה גידים. בכל אחד מהאיברים מתלבשת הנשמה. הנשמה מחיה את הגוף. אז היא מתלבשת בכל איבר. ומה פירוש היא מתלבשת באיבר? בכל איבר יש לו את הצד הטכני שלו, את הצורה שלו, את הסגולות שלו, את היכולות שלו, את העוצמה שלו. לכל איבר יש לו את המינון שלו. אז איך הנשמה מתלבשת באיברים? האם הנשמה מתלבשת בכל האיברים אותו דבר? כל האיברים מקבלים בדיוק אותו כמות, אותו עוצמה, אותו מינון, אותו אופן של הנשמה? ברור לנו שלא. יש חלוקה מאוד ברורה. אפילו שתי הידיים לא שוות יד ליד. התורה אומרת ידך יד קהה, יש את היד הקהה ויד החזקה. יד ימין ויד שמאל. לא כל שכן כשמדובר על הבדלים יותר גדלים, בדיוק בין העיניים לידיים. בעין יש כוח לראייה, ביד זה כוח של, של כתיבה ו- ותנועה, וככה כל כוח, כוח השמיעה וההילוך והמישוש והריח, כל האיברים וכל החושים וכל הפרטים, כל אחד מקבל מה ששייך לו. אז הנשמה מתלבשת בכל איבר ואיבר בהתאם לכלי שמקבל את הכוח שנכנס. אפשר להעריך בזה הרבה, האם השינוי בא מצד הכלי או השינוי בא מצד האור, אבל כמו שאמרנו, אפשר על כל פרט לדבר בעריכות, נדבר רק על נקודת הדברים. אז מה זה ממלא את הגוף? שהנשמה מתלבשת באיברי הגוף לכל איבר ואיבר בהתאם ליכולת שלו, לכלי קיבול שלו וכדומה. ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. ככה גם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל פרט ופרט בבריאה. אין פרט שהוא לא נמצא בו, אבל הוא לא נמצא בכל הפרטים באותו מידה בצורה גלויה. בדומם הוא נמצא בצורה אחת, ובצומח כמובן בצורה אחרת. בדוממים עצמם כל הדוממים שווים. יש אבני, אבנים שבונים איתם בניין שהם שווים כמה גרועות, ויש אבנים טובות ומרגליות. יש מים שזה גם דומם, ואבן זה גם דומם, וכן הלאה. עולם הדומם הוא עולם עם, בלי גבול כמעט של אופנים, וככה בצומח וההבדלים שביניהם. אז החיות האלוקית שנמצאת בכל פרט ופרט בבריאה, היא לא שווה בכל פרט ופרט. אדם יכול עכשיו לשבת ולהתבונן בזה, פשוט להתבונן בשינויים ובעוצמה, ולהגיע למה רבו מעשיך השם ומה גדלו מעשיך השם. וההתבוננות הזו כשלעצמה תוליד לו רגשות אדירים, שהוא יגיד בורא עולם נמצא אצלי, איתי, כרגע, בכל פרט ופרט, הוא מחיה אותי, מהווה אותי. זה התבוננות שיכולה להוביל את האדם לרגשות הנכונים ביותר. זה ממלא כל עלמין. זה שלוש מינים האלה, ממלא כל עלמין לבד, זה תחום שלם של לימוד והתבוננות ועמקות, שאפשר מזה לבד לחיות 120 שנה ולהיות באהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וכו'. מה זה סובב כל עלמין? תחום התבוננות שונה לגמרי. שוב, גם פה נשתמש עם היחס של נשמה וגוף, ומזה נבין את היחס של בורא ועולם. האם שדיברנו על הנשמה והגוף, פירושו של דבר שהנשמה יש לה רק את הביטוי הזה בגוף, שהיא שונה מאיבר לאיבר, או שיש גם ביטוי מסוים של הנשמה שהיא נמצאת בכל האיברים באותו מידה ובאותו עוצמה? ברור שיש גם כוח מסוים בנשמה שהוא נמצא בכל האיברים באותו מידה ממש. מהו הכוח הזה? הוא כוח מוכר לנו. כוח הרצון. כשאדם רוצה לראות משהו, אז איפה התלבש הרצון? בראייה, בעין. כשאדם רוצה לרוץ, אז הרצון מתלבש ברגליים. עצם הדבר שהרצון אין לו כלי ספציפי בגוף שאתה יכול להגיד, הנה, זה הכלי של הרצון. ראייה יש לו כלי, עין. לעולם אדם לא יראה מהאוזניים. למה? כי כוח הראייה הוא כוח מוגבל שלא נמצא במקום אחר. רצון, מעצם העובדה שהרצון יכול לבוא לידי ביטוי בכל מקום ומקום בגוף, וזה לא שהאדם רוצה קודם כל בלב או במוח, ואז הוא מתחיל להוביל את זה. כתוב בהרבה מקומות בחסידות שאין שיהוי זמן מהרגע שאדם רוצה עד הביצוע. זה לא צריך לעבור איזשהו תחנה בדרך. שאם נגיד שאם התחנה הזו קצת חלשה, אז הרצון לא יגיע לשם.
לא בכל מורדך?
הרצון קיים בכל האיברים, ממש, כל הזמן. אדם יכול להיות עסוק מאוד במוח במשהו, ותוך כדי הוא רוצה ללכת והוא גם הולך. אז הרצון פועל על הרגליים, למרות שהמוח עסוק במשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, רצון הוא כוח, קוראים לו סובב כל הגוף. סובב לא במובן שהוא נמצא מחוץ לגוף, כאילו מבחוץ, סובב במובן שהוא נמצא ממש בכל איבר, אבל מכיוון שהוא לא נמצא בהתאמה אישית לכל איבר, שהוא רק נתפס בו יותר מאשר בו וכן הלאה, לכן קוראים לו סובב ומקיף. גם הכוח האלוקי, יש דרגה כזו בכוח האלוקי שהוא סובב כל עלמין, וזה כבר נושא הרבה יותר עמוק, עד כדי כך שכתוב בחסידות שלהבין את ממלא כל עלמין גם גוי יכול להבין. להבין את סובב כל עלמין רק יהודי יכול להבין. זה כבר רמה יותר גבוה. כתוב, אתה לא... שכל אנושי של יהודי יבין את זה. שכל אנושי של גוי לא יבין את זה. אנחנו כיהודים לא יכולים להבין למה הוא לא יכול להבין את זה, אבל אנחנו, ברוך השם, נמצאים בתחום, אבל כך כתוב. סובב... סובב כל העלמין, זה תחום נעלה יותר. גם בזה אדם יכול להתבונן. מה זה כולה קמי כלא חשיב? זה כבר נושא שלישי. אתה בא ואומר, ביחס לסובב כל העלמין וממלא כל העלמין, אז העלמין, העולם, יש לו איזה יחס. עצם העובדה שמתעסקים איתו, סימן שהוא שווה משהו. יש רמת התבוננות כזו עמוקה, ואני אומר, כולה, כל העולמות, קמי, כלא חשיב, הם בכלל לא נמצאים. בורא עולם במהות שלו, האלוקית המופשטת, הוא בכלל לא מתעסק עם העולם, לא בממלא כל העולמים, לא בסביב. הוא בעצמו, העולם בכלל לא נחשב כעין ואפס. זה התבוננות מסוג שלישי. ועל כל אחד מהם יש פרקים בתניה ויש מאמרי חסידות. כל אחד מהם הוא נושא בפני עצמו. מה שהוא רוצה להגיד כאן. כשאדם מתבונן, נקרא עוד 2-3 שורות. כשאדם מתבונן באחד משלושת ההתבוננות הללו, כמה שהוא יכול. כשמתבונן, הוא מעמיק מאוד. שאלת קודם אם זה לא בכל מאודיך, אז עכשיו אני אתייחס, קודם לא התייחסתי לשאלתך, עכשיו אני אתייחס לשאלתך. יש באחד הדיוקים שאבא של הרבי, רבי לוי יצחק, היה מקובל גדול, והוא מסביר הרבה קטעים בתני על פי הקבלה, אז הוא אומר, למה אדמור הזקן אמר, כשמתבונן, הוא מעמיק מאוד. מה עם שלושת הלשונות? אז הוא אומר, זה כנגד ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, וכולה קמי כלא חשיב. מתבונן, להתבונן זה ממלא כל העלמין, כל אחד יכול להתבונן. מעמיק, זה כבר אמרנו, זה שיעור למעמיקים, זה ליהודים, זה סובב כל העלמין. מאוד, להגיע לבכל מאודיך, זה משהו שבכלל לא נתפס בשכל, זה ביטול של הנשמה, היחידה של הנפש, זה כנגד כולה קמי כלא חשיב. זאת אומרת, אפילו הביטויים של התניה שמקדים את שלושת אלה, אומר מתבונן, מעמיק מאוד, גם זה מתאים. זה התייחסות לשאלתך, מה העניין של מאודיך. מה, העניין של יחידה שבנפש? זה יחידה שבנפש. יחידה שבנפש היא מעל כל הכוחות, מעל כל הפרטים, זה המתמצאות כפי שהיא. אז אם אדם מתבונן בשלושת אלה, מה זה פועל עליו? נולדה ונתעוררה מידת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו. זה מוליד לו. עירת הרוממות, לא עירת העונש. עירת העונש זה עירה שבא מהאדם שפוחד על האגו שלו, שחלילה לא יהיה לו איזה נזק, אז הוא, שגם זה טוב, יותר טוב לא להיפשל, לא להיקשל בחטא גם מתבוננות בעונש, אבל עירת העונש זה רמה שגם הנפש הבהמית יכולה להגיע אליה. אבל עירת הרוממות זה נפש האלוקית. הוא ירא מרוממות, הוא מבין, כמו שאדם נמצא ליד צדיק גדול, ואדם מאוד מכובד, אז הוא פשוט הוא מרגיש כזה רספקט גבוה מרוממותו של האדם, זה נקרא עירת הרוממות. איפה זה? זה במוחו ומחשבתו. כמו שאמרנו קודם, ההבדל בין עירה ופחד, אמרנו שעירה זה במוח. לירה ולהתבושש מגדולתו התברך. הוא פשוט מתבייש. יש לו עירה ובושה מגדולת הבורא, שאין לה סוף ותכלית. ואחרי העירה במוח, כשזה מחלחל למטה ויורד ללב, אז זה פחד השם בליבו. פה זה פחד. אחרי שיש לו את העירה והפחד, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש, יהיה לו אהבה גדולה כרשפי אש. למה חייב להיות שהעירה תבוא לפני האהבה? מכיוון שאדם קודם כל צריך לבטל את הישות שלו לפני שהוא נמשך באהבה לבורא עולם. מתוך אהבה לענייני העולם, לקפוץ לאהבה לבורא עולם, זה לא הולך ככה. כאן צריך להיות כמו שהביטוי הידוע בחסידות, שבין ישות אחת לישות אחרת, חייב להיות באמצע אפס, ביטול. בין הגרעין לעץ חייב קודם להיות ריקבון של הגרעין. בין אהבה בענייני העולם לעבור לאהבת השם חייב להיות באמצע פחד השם בליבו ועירת השם. צריך להיות כזה מצב של ביטול הישות שלו, ואז ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש. והוא מתאר כאן כל מיני לשונות, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. מגיע ל... הוא מביא כאן אהבה, חשיקה, חפיצה, תשוקה, נפש שוקקה. זה חמש לשונות, כתוב באחד הביורים, שזה כנגד חמש הדרגות של הנשמה, שתלוי עד כמה הוא הצליח לעלות, אם הוא הצליח לעורר את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את החיה, את היחידה. זה חמש ביטויים, עד כמה נפש שוקקה זה הכי גבוה, לגדולת אינסוף ברוך הוא. ואז אם הוא מגיע עד לרמה הכי גבוהה, והיא כלות הנפש. כלות הנפש, הנפש שלו פשוט מתקלה, היא לגמרי מתקללת באלוקות. נסיים עוד שתי שורות שמביא רק את המקורות מהפסוקים. כדכתיב, צמא סליחה, כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי וגומר, וכתיב צמא נפשי לאלוקים וגומר, וכתיב צמא לך נפשי וגומר. שלושת הפסוקים הללו, שלושתם מתהילים. מה הוא רק רוצה להביא פשוט אוסף של פסוקים על צמאון, יש עוד פסוקים. וגם סדר הפסוקים לא מובן. פסוק הראשון נחשפה וגם קלטה כתוב בתהילים פרק פי ד'. פסוק השני שמדבר על צמא נפשי לאלוקים זה תהילים פרק בן ב'. פסוק השלישי, צמא לך נפשי, זה תהילים פרק סמך ג' אז הוא לא הולך לפי הסדר. הוא מתחיל מפי ד', שזה הכי מאוחר, עובר למם ב', אחר כך עובר לסמך ג', זה לא לפי סדר עולה, לא לפי סדר יורד. מה הרעיון? אז מבואר, כל אחד מהם מדבר על שלוש דרגות שונות. אחד מדבר על הדרגה של ממלא כל עלמין, אחד מדבר על הדרגה של סובב כל עלמין, אחד מדבר על הדרגה של כולה כמל לוחשים, ונפרט את זה. כשאדם מתבונן בממלא כל עלמין, שזו הדרגה הראשונה שדיברנו קודם, אז זה מביא אותו למצב של נחשפה וגם קלטה נפשי, וההמשך של הפסוק לחצרות השם. הוא התבונן בחצרות השם, בחלק הנמוך, ואז מגיע נחשפה וגם קלטה נפשי, והוא גם לא מזכיר פה שנפשו נחשפה להשם, לחצרות השם, זו דרגה של הנמוכה יותר, ממלא כל עלמין. הוא כתיב, הפסוק השני, זה כבר צמא נפשי לאלוקים, אבל לא לחצרות, לכל חי. זה כבר הדרגה של סובב כל עלמין. כשמגיע לפסוק השלישי, זה צמא לך נפשי. ההמשך של הפסוק זה כמה לך בשרי. מה זה לך? לך בעצמך. זה כמו הלשון הידוע, שאדמו"ר הזקן אמר, אני לא רוצה לא את העולם הזה שלך, לא את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך בעצמך. זה סובב כל עלמין. לכן הוא מביא דווקא את שלושת הפסוקים, דווקא בסדר הזה, כל פסוק... נכון, לך, זה מה שאומר, זה כולה כמי כל עולם.
גם הראשון והשני.
לא, סובב זה השני, השלישי זה כולה כמי כל עולם.
גם הראשון והשני זה חצרות, זה כאילו...
אם תדייק שבראשון זה קלטה נפשי לחצרות, והשני זה כבר לאלוקים, ובשלישי זה...
לא, אבל גם, אלך אם אתה עבור וראה פן אלוקים, זה גם איזשהו...
בוא נראה בקטע שהוא מצטט. צמא נפשי לאלוקים, בראשון לא מצטט. למה? נחשפה גם קלטה נפשי. הוא לא מביא אפילו את ההמשך. בשלישי זה לך. לך בעצמך. שלושת הדרגות הללו גם מתאימים לשלושת העניינים. והצמאון זה שיהודי מגיע כתוצאה מהתבוננות בגדולת הבורא. הוא מגיע לרגש של צמאון ואהבה לבורא עולם. הצמאון הזה שיש לו בלב הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. זה כבר נקודה שלמדנו בפרק א' של התניא. שיש ארבע יסודות בנפש, רק בפרק א' הוא דיבר על ארבע יסודות שנמצאים בנפש הבהמית, הוא הביא שם כמה דוגמאות. גם בנפש האלוקית יש ארבע יסודות, והיסוד האש שנמצא בנפש האלוקית הוא מוליד את אהבת השם. יש לו אש, יש לו יסוד האש, יסוד האש הוא גורם שיהיה לו אהבה חזקה לבורא עולם. איך הוא קורא לאהבה הגדולה הזו שיש לו לבורא עולם? הוא קורא לזה צמאון. צמאון ואש קשור יחד, כי אש מביא יובש, וצמאון זה בא מיובש. הוא מרגיש כמה הוא רחוק מגדולתו של הבורא, אז הוא צמא להתקרב לגדולתו של הבורא. אז הצמאון הזה שיש ליהודי להתקלל ולהידבק בבורא עולם, מאיפה זה בא? הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. מהיסוד האש נולד עניין של אהבה וצמאון. כמו שכתבו הטבעיים, גם אלה שמבינים בחוכמת הטבע, גם הם כותבים את זה, שאיפה נמצא האש? הוא נמצא בלב, הוא מעורר את הרגשות. וכן הוא בעץ חיים, כך גם כתוב בספר הקבלה בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב. מוסיף כאן אדמו הזקן אבל עוד שתי שורות, שתדע לך שיש בנפש האלוקית גם יסוד המים. כמו שיש יסוד האש, יש גם יסוד המים. והוא מתאר איפה נמצא יסוד המים, קודם נקרא מה הוא אומר, אחר כך נבין מה פתאום הוא מכניס את זה כרגע. אבל מה הוא אומר? ומקור המים והליכות, איפה נמצא יסוד המים בנפש? מים זה דבר לך, לעומת אש שהוא יבש. מאיפה בא המקור של יסוד המים? הוא מהמוח. למה מים קשור למוח, נראה, הוא אומר, כמו שכתוב בעץ חיים שער נון, שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוקית. למה מים קשור למוח? מים זה טבע של קרירות, לעומת אש שהוא בטבע של חמימות. אחד ההבדלים המהותיים בין לב למוח, שמוח לוקח כל דבר באדישות, בקרירות, בלי אינטרסים ושיקולים. בואו נחשוב על העניין כפי שהוא. לב לוקח כל דבר ברגש, בקירוב, בהתלהבות. לכן יסוד המים, שזה עניין של קרירות, איפה הוא נמצא, לאן הוא שייך, למוח. ואילו יסוד האש, חמימות, הוא קשור ללב. למה הוא מכניס כאן כרגע, איפה נמצא יסוד המים? מה זה שייך? הרי אנחנו מדברים כאן בפרק הזה על האהבה, על ההתעוררות של האהבה. מה קשור כאן כרגע יסוד המים? כאן הוא רוצה לרמז לנו מה הסדר הנכון בקירוב של יהודי ובאהבתו לבורא עולם, שחייב שאחרי האש יבוא מים. מה זאת אומרת? בשפה של חסידות זה נקרא רצו ושוב. אדם שמתעורר באהבה גדולה, בהתלהבות, בהתעוררות, אם הוא יישאר בקו הזה של האש, של ההתלהבות, של האהבה, הוא יכול להגיד מרוב אהבתו, מרוב ההתלהבות שלו, הוא שוכח מעצמו, שוכח מסביבתו, שוכח ממשפחתו, שוכח מתפקידו בחיים. הוא כרגע אוהב את הבורא, הוא רוצה לעזוב הכל ולשבת באיזשהו חור, להיות בקלות הנפש. אז חס ושלום שאדם ילך בקו הזה. מה? כמו נדב ואביהו. אז חס ושלום שאדם ילך בקו של האש וישאר באש. צריך שיהיה אש, צריך שיהיה התלהבות, זה נכון, אבל מיד הוא צריך לזכור שיש עניין של מים. מים מחבים אש. מה עניין המים? להגיד לעצמו, נכון שאני צריך להתעורר באהבה, בתשוקה, בהתעוררות, בצמאון, בהתלהבות עם כל הביטויים, אבל במיד אני צריך גם לזכור, לחזור לשליחות שלי בעולם, לתפקיד שלי, לגוף שלי. זה כמו שאדם עשו לו בגלל התלהבותו בעבודת השם, יגיד, טוב, עכשיו אני צם שבועיים, בכל שאני אוכל, כי אני יודע שאני צריך להיות דבק בבורא עולם, ואני רוצה לשכוח מהגשמיות וכדומה. זה לא דרך נכונה. אז מיד אחרי צמאון, הוא חייב גם לשפוך על זה את המים, לדעת את הסדר הנכון של הרצו, אבל מיד לאחר מכן צריך להיות גם שוב לחזור למסגרת. לכן הוא מיד אחרי שהוא מביא את הרוממות ואת הצמאון, הוא מיד מדגיש שיש כאן גם עניין של מים. הלב יש לו התעוררות גבוהה, אבל צריך לדעת להוריד את המים מלמעלה. עכשיו, אחרי שהוא מביא את הדוגמה של אהבת השם ויראת השם שבאים ונולדים אחרי החוכמה והבינה, הרי ידוע שבלב, ברגשות, יש עוד סוגי רגשות נוספים, אז הוא אומר את זה, הוא שאר המידות כולן. יש הרי מידות נוספות. כשאדם מתעורר, זה לא רק אהבה ויראה, יש עוד מידות. אז למה אנחנו מביאים בתניה רק את הדוגמה של אהבה ויראה? אז הוא אומר, הוא שאר המידות כולן. כל המידות הנוספות שגם הן קיימים, הם ענפי היראה והאהבה. כל המידות הם כמו ענפים שקשורים לשורש. אהבה ויראה אלו הדברים הבסיסיים, הרגשות הבסיסיים. כל הדברים הנוספים, אילו ענפים, יש ענף של אהבה ויש ענף של יראה, ותולדותיהם הם באים כתולדה וכתוצאה מאהבה ויראה, כמו שכתוב במקום אחר. אולי רק לתת דוגמה שנבין מה זה נקרא ענפים של אהבה ויראה, ואיך בעצם גם הם פעילים בעבודת השם. אז אנחנו מסתכלים על המסגרת, המבנה של העשר ספירות, יש כמה אופנים איך לחלק אותם ואיך לצייר אותם. אחד האופנים שבהם רואים את הסדר של הספירות זה בשלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. כשאנחנו מסתכלים בקו ימין, יש לנו חסד בקו ימין, חסד זה אהבה, וגבורה נמצא בקו שמאל. עכשיו נראה מה התולדות שלהם, מה נמצא מתחת לחסד, ומה נמצא מתחת לגבורה. בקו ימין מתחת לחסד, יש לנו מידה שקוראים לה נצח. מצד שמאל, מתחת לגבורה, יש לנו כזו מידה שקוראים לה הוד. הם הענפים של חסד וגבורה, של אהבה ויראה. מה זה נקרא באותיות פשוטות? איפה באים לידי ביטוי הענפים הללו? אז בצורה פשוטה כתוב ככה, כתוב דוגמה בחסידות. אדם נמצא בעת התפילה, נגיד, והוא התעורר באהבת השם, או ביראת השם. היה לו חסד או גבורה, אהבה או יראה. אחרי התפילה, חזר לעסקים, חזר ליום-יום, אז קצת נשכח ההתלהבות שהיה לו בזמן התפילה. ככה הטבע האדם, כל אחד יודע ומכיר, שהוא לא נשאר אחרי התפילה כמו בזמן התפילה. אם בזמן התפילה זה היה כמו שצריך. אז אחרי זה שהוא הולך חזרה וחוזר למסגרת היום-יום, אז באים ואומרים ליהודי, אמנם החסד אולי ברח, האהבה ברחה, אבל הענף של החסד, לפחות שזה יישאר. מה זה הענף של החסד? נצח. מה זה אומר נצח? אני ימשיך בקו של אהבת השם, למרות שכרגע יש לי כל כך הרבה מניעות ועיכובים, והפרעות, ודברים שהם סותרים לאהבה הזו שהיה לי, אבל אני אעמוד וינצח את כל המניעות ועיכובים, וימשיך באותו קו של אהבת השם. אז אין לו, בעת שהוא חי בקו של הנצח, אין לו רגש גלוי של אהבה, אבל זה ענף של אהבה. לפחות את המסקנה שאהבה גרמה לי, לפחות את זה אני אעשה וינצח את כל המניעות והעיכובים. ניקח דוגמה בצד השני בהוד. מה זה הבסיס של ההוד? מעל ההוד זה גבורה. גבורה זה עירה, עירת שמיים. אדם שיש לו עירת שמיים ממש ברגש גלוי, אשרי חלקו, יש לו עירת שמיים, זה דבר מצוין. ואם זה קצת נשכח, הוא קצת עבר מזמן התפילה והעירה כבר לא נמצאת בכזו עוצמה, לפחות שיהיה הוד. מה זה הוד? הוד זה כמו שאומרים הודו, הודו להשם. מה זה הודו? אני אומר, אני, כמו שיש דוגמה בהלכה, כתוב, מודים חכמים לרבי מאיר. מתווכחים ביניהם? אני מודה, אתה יודע מה? אני מודה, אתה צודק. יש מצב, אין לי עירת שמיים גלויה, אבל לפחות אני מתבטא לבורא עולם, לפחות ברמה שאני מודה שהוא צודק. אז אין לי את זה ברגש פעיל, אבל יש לי לפחות את המסקנה. מה היה בזמן שהיה לי את הרגש של העירה בצורה גלויה? הרגשתי שאני עין ואפס. אני ירא מבורא עולם, והוא בעצם העיקר והאמת. כשהרגש הזה נעלם בעוצמתו האמיתית, לפחות שישאר ההוד, לפחות שההודו, ההודיה, ההודהה, שאני מודה לו שהוא הנכון והוא האמיתי ואני לא, לפחות שזה יישאר. זה נקרא ששאר המידות כולם, יש מידות נוספות שהם ענפי העירה ואהבה. אילו ענפים, יש ענף של עירה, יש ענף של אהבה, כל הענפים הללו, מאיפה הם באים? הם באים כתוצאה מחוכמה ובינה. על ידי התבוננות נולד רגש. בזה לכאורה סיימנו את המסגרת. יש לנו את ההתבוננות, יש לנו את התוצאה שזה רגש מתאים, והכל בסדר. מה חסר שבשביל זה אומרים שבמבנה של השכל יש לא רק חוכמה ובינה, יש לנו גם מרכיב שלישי. ומה הוא המרכיב השלישי? הדעת. איפה הדעת נכנס פה בכל העניין? לכאורה סיימנו את השלימות של העסק בחוכמה ובינה. כמו שאמרנו שחוכמה זה אב, בינה זה אם. יש אב ויש אם, אז יש לכאורה כבר תולדות. מה תפקיד הדעת? אז פה בסיום הפרק הוא אומר, וצריך לזכור שדעת, קרא לזה בתחילת הפרק, בשלוש ארבע שורות הראשונות כשהוא הביא חוכמה בינה דעת, אז הוא קרא לזה שלוש אימות. כמו שחוכמה ובינה נקרא אם, מקור למידות, דעת גם הוא נקרא אימות, גם הוא נקרא אם, גם הוא נקרא מקור למידות. איפה הוא נכנס פה לתמונה? אז הוא מסביר, והדעת, מה התפקיד של הדעת? קודם כל נבין את פירוש המילה דעת. מה הפירוש המילולי? דעת. כשאומרים דעת, דעת זה לא להבין, להבין זה בינה. מה זה דעת? אז אומר ב, ב, בלשון הקודש, כשאומרים דת, הוא מלשון והאדם ידע את חווה. פעם הראשונה בתורה, בחמישה חומשי תורה, כשמחפשים איפה מופיע המילה דת, זה מופיע בספר בראשית, כתוב והאדם ידע את חווה. מה פירוש והאדם ידע את חווה? הוא ידע שיש לו אישה שקוראים לה חווה, זה פירוש פשוט ידע, קודם הוא לא ידע ועכשיו הוא יודע? אין זה הכוונה. התורה מדברת בלשון נקייה. התורה רוצה לכתוב שאדם לקח את חווה לאישה, אדם מתקשר והתחבר לחווה, אז התורה קוראת לזה בלשון ואדם ידע את חווה. אז רואים שאם כך מה פירוש המילה ידע, אם רוצים לומר את זה במילים אחרות, והוא לשון התקשרות והתחברות. כשאתה רוצה לומר שיש חיבור בין שניים, יש קשר בין שניים, זה נקרא שיש כאן דעת. מה זה בענייננו? אז כדי להבין את זה אולי נקדים משל, דוגמה שאמר אחד מהחסידים, להבין מה התפקיד של הדעת. כתוב, ככה זה מופיע בספר שיעורים בספר התניא, מופיע שם כזה דוגמה, כזה משל או סיפור, שהיה איזשהו כפרי שלא ידע קרוא וכתוב, אבל הוא היה יהודי ירא שמיים, אז הוא הביא לילדים הקטנים שלו מלמד. מלמד שילמד אותם לקרוא, לכתוב, תורה, משנה וכן הלאה. תמיד שהיה מגיע איזה מסמך רשמי או לא רשמי מאיזשהו גוף, המלמד לא יודע לקרוא. סליחה, הכפרי לא יודע לקרוא, אז תמיד הוא היה קורא למלמד ואומר לו, תקרא, תסביר לי מה כתוב, מה העניין. כך היה סדר. יום אחד קיבל הכפרי מכתב, נתן את זה למלמד לקרוא, והמלמד רואה מכתב ארוך, מפורט, והיה מכתב שהגיע מהבית של ההורים של הכפרי. ואז במכתב היה מתואר בצורה מאוד מדוקדקת ומפורטת מה עבר על אבא של הכפרי. והסוף היה שאבא שלו הלך לעולמו, אבל לא כתבו את זה בשורה אחת, מתחילים לכתוב, אבא שלך אני יכול, הוא לא הרגיש טוב, ואחר כך קראו לרופא, ואחר כך היה ככה וככה. המלמד עומד עם הדף וקורא בהתלהבות כל שורה, זה התפקיד שלו. ואמצע אומרים את העיניים, הוא רואה שהכפרי כבר התעלף, הוא כבר לא שומע. שאלת השאלה, מי הבין יותר טוב מה כתוב במכתב? המלמד. מי הבין את כל הדקדוקים? מי הבין? כל פרט, כל ביטוי, כל סגנון, המלמד הבין יותר טוב. אבל למי היה אכפת מה כתוב במכתב? מי התחבר לתכנים של המכתב והרגיש שזה מדבר אליו? מי התעלב? זה הכפרי. זאת אומרת שכשאתה לומד משהו רק עם חוכמה ובינה, אז אתה הוא לא התעלב. אם זה רק עם חוכמה ובינה, יכול להיות שהוא יגיד, אוי, מצטער, מה קרה? יהיה לו איזשהו התעוררות, הוא לא אדיש לגמרי, בכל אופן נוגע לו מה שהוא קורא, אבל זה התלהבות או התעוררות שלא יהיה לזה אחיזה. זה לא ממשי. אבל אם הבן אדם מתחבר לדברים, הוא מרגיש שזה אכפת לו, זה שלו, כמו שכתוב במגילת אסתר שמרדכי היהודי, שם כתוב, את כל אשר קרה הוא, הוא הרגיש שכל מה שקורה, זה קורה לו, כשזה קורה לך, אז אתה נכנס לזה עם כל ההתלהבות ועם כל החיות, ואז הרגשות שיוולדו, הם יהיו רגשות אמיתיים, לא דמיוניים. זה הכוונה כאן, התקשרות והתחברות. עכשיו נקרא את המילים בהמשך ונבין מה הוא מתכוון. הוא אומר ככה, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד. הוא מקשר את הדעה שלו בנושא שהוא לומד בצורה מאוד מאוד חזקה, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא. הוא מכניס את עצמו עם כל כולו, הוא לא משאיר איזושהי נקודה שהיא מחוץ לרעיון שהוא לומד. אם הוא מדבר על בורא עולם, אז כל כולו מונח בזה. כשאדם לומד על משהו שזה לא כל כך מעניין אותו, סתם ככה שמע משהו, כרגע הוא קורא את זה אז הוא מכניס כרגע רק חלק מסוים מהנפש שלו בעניין שהוא לומד. יש לו עדיין דברים אחרים שהם יותר חשובים. יכול להיות שבאמצע מישהו יקרא לו איזה משהו, איזה טלפון חשוב הוא יקבל, הוא יעזוב את הכל וירוץ לעניין השני. סימן שגם כשהוא קרא את זה, הוא לא היה מונח בזה. אבל כשאדם מדובר בעניינים של עבודת השם, מגדולת השם, הוא תוקע את עצמו בחוזק עם כל כולו, כל הנפש שלו.
הוא לא מבין.
אז הוא הולך למישהו אחר, זה כבר למדנו בהקדמה של התניא שכתוב שאם אדם לא מבין, אז מי שדעתו קצרה, היה כתוב, אז ילך אצל הגדולים שבעירו ויסבירו לו. אבל אדם שמסבירים לו, אז הוא הולך ותוקע את עצמו בעניין בחוזק, והוא מוסיף עוד מילה, זה אינו מסיח דעתו. מה זאת אומרת? לא מספיק שתכניס את כל הנפש שלך בנושא, גם את כל הזמן שלך בנושא. יש לפעמים אדם מכניס את כל הנפש שלו באמת, באכפתיות אמיתית, אבל הוא מקדיש לזה רק זמן קצר. אחר כך הוא הולך לעיסוקים האחרים שלו. הוא אומר, אם תיקח את העניין רק לזמן קצר ולא עם כל כולך, גם לא יהיה לזה השפעה אמיתית. עם כל הנפש ועם כל הזמן, שלא יהיה סך הדעת. כי אף מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא. אם יהיה בן אדם שהוא יהיה גם חכם וגם נבון, אמרנו יש לו גם חוכמה וגם בינה, והוא יבין מאוד טוב את גדולת אינסוף ברוך הוא. הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק, אם לא יקשר את עצמו בצורה פנימית עם כל הנפש, ובהתמדה, מה זה בהתמדה? כל הזמן, אדם שהוא מתמיד, למי קוראים תלמיד מתמיד, לא רק שהוא לומד ויודע טוב את החומר, הוא מתמיד פירושו שהוא כל הזמן לומד. אז אם לא יהיה לו גם בחוזק וגם בהתמדה, לא יוליד בנפשו עירה ואהבה אמיתית. כמו שנתנו את הדוגמה, אותו מלמד, קורא את זה, מבין את זה, יש לו רגש, אבל זה לא אמיתי. הוא לא מתעלף. כי אם דמיונות שווא, יהיה לו, אבל זה יהיה דמיונות שווא. יהיה לו אהבה, אבל זה אהבה מדומה. זה לא אהבה אמיתית. מה זה נקרא דמיונות שווא? אז אפשר להשתמש דוגמה מההלכה. יש ברמב״ם, הוא מביא מהגמרא, במושג של שבועה. ידוע שאסור להישבע שבועה שאינה אמיתית. בהגדרה של שבועה של אינה אמת, יש כמה שלבים. יש שבועה שנקראת שבועת שקר, יש שבועה שנקראת שבועת שווא. זה לא אותו דבר. ואז מסביר הרמב״ם מה זה שבועת שווא. יש שם כמה דוגמאות מה זה שבועת שווא, אני מביא דוגמה אחת. אחת הדוגמאות כתוב הרמב״ם מה זה שבועת שווא. אדם שבא ואומר, אתם רואים את הכיסא הזה? אני נשבע שזה כיסא. הוא שיקר? לא, זה אמת. אבל השבועה הזו נקראת שבועת שווא. מדוע? כי השבועה הזו לא היא לכלום. היא לא הביאה שום תועלת, שום עניין, שום תוכן. זה דבר ידוע, זה לחינם. לעומת מה זה שבועת שקר? שאדם יבוא ויגיד, אתם רואים את זה? זה שולחן. על הכיסא הוא יגיד, זה שולחן, והוא יישבע שזה שולחן. זה שבועת שקר, זה ממש לא אמיתי. כאן הוא לא אומר זה דמיונות שקר. כי הבן אדם יהיה לו אהבה. אם בן אדם ממש אין לו אהבה, והוא סתם אומר, יש לי אהבה, זה שקר. פה יש לו אהבה, אבל זה שב, זה חינם, זה בלי... לא היית בשביל אהבה כזו, לא היית צריך את החוכמה ואת הבינה, זה קיים, זה לא עוררת כאן דברים מיוחדים. לא ההתבוננות הולידה כאן משהו, לא חידשת שום דבר. לא שינית ופעלת איזשהו עניין חדש. אם אתה רוצה שהאהבה תהיה אהבה אמיתית, אהבה אמיתית פירושו שכאן עכשיו יתעורר משהו חדש עם רגש אמיתי, עם רגש שפועל ומשנה את האורח החיים שלו, משנה את ההסתכלות שלו וכן הלאה, חייב שיהיה דעת. אם לא זה יהיה דמיונות שווא. ועל כן, עכשיו נבין, למה דעת נכלל ביחד עם חוכמה ובינה בכותרת של אימות. זה האימא של המידות. כי בלי דעת אין מידות. יש חוכמה ויש בינה, לא יהיה מידות. אם ייראה לך שקיים מידות, זה לא נכון. זה שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן. הדת מקיים את המידות והוא גם מחיה אותם. כי כשאתה מרגיש את האינטרס לדבר, כמו שפעם הרבי הביא בהתוועדות הסיפור על אריסטו הידוע, שתפסו אותו פעם בכלכלתו, בסיום של אחד ההרצאות שלו, אז אמרו לו, איך זה מסתדר עם כל מה שכרגע נתת הרצאה כל כך רצינית? אז הוא אמר, עכשיו אני לא אריסטו, קודם דיברתי, זה היה הזמן שקיבלתי את התפקיד שלי, הייתי שם הדיקן באוניברסיטה, אז הוא נתן את ההרצאה. אחר כך זה לא אני, זאת אומרת שגם כשהוא נתן את מה שהוא נתן, זה לא הוא, הוא פשוט היה כמו מכשיר הקלטה שמעביר דברים שהוא יודע. כן, הוא היה בהרצאה. בבית הוא עושה מה שהוא רוצה. פירושו של דבר שאדם שלומד תורה בצורה כזו, או לומד ומתבונן בצורה כזו, זה לא יפעל שום דבר. הוא יכול לתת הרצאה על החומרה של האישון, ובהפסקה הוא יוצא לאשם. זה לא הולך ביחד. אם אתה לא מתחבר לדבר, אז הדבר הזה לא פועל, ואם זה פועל, זה רק באופן שווא. לכן זה קיום המיתות וחיותן. והוא כולל, דעת כולל בתוכו חסד וגבורה. דעת כולל גם חיזוק וקיום של הצד הימני, וגם של הצד השמאלי, גם חסד, גם גבורה, דיינו, גם אהבה וגם עירה. פירוש אהבה וענפיה, ועירה וענפיה. כשאנחנו אומרים חסד וגבורה, אנחנו מתכוונים לאהבה ועירה, וכשאנחנו מתכוונים לקיום המידות וחיותן, אנחנו מתכוונים גם לענפים של אהבה ולענפים של עירה, כמו שהזכרנו קודם. כל התוצאות שדיברנו שהן המשכיות של אהבה ועירה, הכל תלוי אך ורק בעניין הזה של הדת. אם ככה, זה הסיכום של פרק ג', שהנקודה של הפרק שהסביר לנו כאן אדמו"ר הזקן את הבסיס של הנפש, שהנפש כולל בתוכו שני חלקים מרכזיים, בסיס של שכל ובסיס של רגש. הוא הסביר לנו בהרחבה מה התפקיד של הבסיס של השכל, חוכמה, בינה, דעת, עם ההבדלים שביניהם, והסביר לנו גם פרטים רבים על הבסיס של הרגש, סוגי רגשות, שהוא דיבר על פחד, על עירה, אהבה, אהבה כמו צמאון, על הענפים של זה. זה בעצם הכרת הנפש. פרק ג' זה מגדיר לנו מה הנפש של האדם כולל, וכרגע אנחנו מדברים על הנפש האלוקית.